יש לנו מצווה בחג של שמחת החג. נדבר קצת על הטעם של המצווה ומה שיש לנו ללמוד מזה למעשה בלי נדר. צריך לדעת שהחינוך אומר שכל הטעמים, החינוך, הרמב״ם, הטעמים שאנחנו אומרים על המצוות הם קצה הקצה של הטעמים. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', הוא כותב שתקיעת שופר זה גזירת הכתוב. מה הכוונה גזירת הכתוב? לא שאין טעם, יש טעם, זה נשגב מבינתנו. הוא אומר רק, רמז יש בדבר, על הטעם שהוא כותב הוא קורא כאילו רמז, הטעמים הנמוכים אנחנו יכולים להבין. יש, כתוב בקבלה שיש באדם, בנשמה של אדם, חמישה חלקים שנקראים נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בסדר, הסדר נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה זה הסדר מלמטה למעלה, החלק הכי חשוב זה יחידה. כתוב ברש"ש, רבי שלום שער רבי זצ"ל, בספר נהר שלום, בדרוש של ברכת מלביש הרומים והנותן עייף כוח, שהמעשים של האדם בעיקר פועלים בנפש, הדיבורים ברוח, הכוונה בנשמה, המחשבה, זאת אומרת מחשבה יותר עמוקה בחיה, והרות העילה עדיין הוא הרצון העליון, התלהבות, שמחה או ההפך בכי, זה ביחידה. בני אהרון מסביר את כוונתו לשמחה, אבל הוא עדין לבכי, מה שהשיא של הרצון. השמחה, כמו שאמרנו מהבני אהרון, זה מלמד על עומק הנשמה. התורה מצווה אותנו לשמוח בעבודת השם, כדי שבאמת עד עומק הנשמה ניתן את הכל אל השם יתברך, נכוון את הכל אל השם יתברך. קראתי סיפור על הברוך בר, על ברכת שמואל, שכשהוא היה צריך לנסוע פעם לאיזה מקום לדרוש דרשות, אז שאל את החפץ חיים, אמר לו, אני לא דרשן, איך אני אדרוש? אמר, תלמד אותם את סידור התפילה. אז אחד שהיה שם סיפר שהוא ראה אותו דורש על אהבה רבה שעתיים וחצי, אנחנו בלי נדר הרבה הרבה פחות מזה, אל תדאגו, אבל נדבר על תחילה, מתחילת התפילה בלי נדר. יש לנו ברכות התורה בתחילת היום, שומעים בגמרא על החשיבות העצומה שלהם. הגמרא אומרת מסכת נדרים דף פ"א, מסכת במציאה דף פ"ה, שעל הזמן של החורבן והגלות דבר זה נשאל לחכמים ולא ידעו לענות, לנביאים ולא ידעו. עטור באור החיים סימן עם זין גורא סבך מביא את זה בהגאות הבאה, שגם את המלאכים שאלו ולא ידעו, עד שאלו את השם יתברך בעצמו והוא ענה, לא עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. שנגמר מה זה כפל הדברים, לא עוזבם את תורתי ולא הלכו בה, זה אותו דבר, או תגמר שלא ברכו בתורה תחילה. יש כמה פירושים במפרשים מה הכוונה בזה. ספר דגל מחנה אפרים של נכד הבעל שם טוב זצ"ל, מביא בשם סבו, הוא גדל אצל סבו עד גיל 18, מה שהוא שמע בעצמו מסבו, פרשת בשלח, כמדומני הוא מביא את זה, אומר דבר נורא. אומר, אם עם ישראל באותו דור של החורבן, דור ירמיהו הנביא, היו לומדים את התורה יותר בחשק, יותר בשמחה, התורה הייתה מקדשת אותם יותר, ואז לא היו נופלים בנפילה שגרמה את החורבן והגלות. היה לנו עד היום בית המקדש. עד כדי כך. אומר, אבל טוב, מה התביעה? אם הם לא הצליחו, לא הצליחו. לא, אומר, יש עצה. לברך ברכות התורה, ואיך זה לא ברכו בתורה התחילה. איך מתחיל? בברכה הראשונה, איך אנחנו אומרים, והערב נא, להתפלל על זה, ואם מתפללים אז נענים, היו מתפללים על זה ונענים והיו לומדים בחשק. זה גם אמונה עד כמה כוח התפילה, שכוח התפילה יכל לשנות את זה כל כך חזק, עד כדי ששינוי כזה מהותי שהיה מציל מכל הנפילה שהביא את החורבן והגלות. אמר לי פעם אדמו"ר מביאלה מרמת אהרון זיכרונו לברכה, שבערבנה אנשים לא מכוונים, חלק מהאנשים לא מכוונים נכון, מכוונים שזה יהיה ערב לנו, אומר לא, צריך לכוון שזה יהיה הדבר הכי ערב לנו בחיים ולהתחנן את זה מעומק הלב, מעומק הנשמה, ואז אדם הופך להיות מתמיד גדול. אחד המתמידים הכי גדולים שהיה בדורות האחרונים היה הרב מצ'יבין זיכרונו לברכה. למד תורה, שמעתי שהרב אברמסקי החזון יחזקאל שבעצמו היה שקדן נוראי, אמר על הרב מצ'יבין שהוא מלאך לא בן אדם. שאלו אותו למה הוא אומר את זה, אומר הוא שמע את הסיפורים על השקידה שלו הנוראה בסיביר, אומר הוא היה בסיביר, אנשים לא מבינים את הסיפורים האלה, מה המשמעות שלהם, אומר בן אדם לא יכול לעשות, זה רק מלאך. והוא אמר מאיפה בא לו השקידה, אומר מהאבא שלו, מהחינוך שחינך אותם מילדות. אומר, אבל מה אמר להם? אומר, הוא לא הרבה דיבר איתם על ללמוד כל הזמן. הוא דיבר איתם על לשמח בלימוד, להתלהב בלימוד. אומר, ממילא הם למדו כל הזמן. כשאדם שמח בזה, מתלהב בזה, אז הוא לא יכול להפסיק עם זה. וזה לא פרט קטן, זה שהתורה תהיה בעומק הלב. החזון איש היה משבח מאוד את ההקדמה של ספר רגלי טל של אבננזר, אדמו"ר מסוכותשוב, שהוא מדבר שם שיש אנשים שטועים לחשוב שצריך להיזהר לא ליהנות בלימוד, שיהיה לשם שמיים. אומר, לא, חייבים מצווה ליהנות בלימוד, שעל ידי זה האור של התורה נכנס יותר עמוק לנשמה, עד המקומות הכי עמוקים של הנשמה. זה המצווה של השמחה שיש לנו. ובסוכות, זה הזמן שהתורה כתבה הכי הרבה פעמים את השמחה. יש לנו פסוק אחד בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים וענף עץ אבות ואבי נחל, ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. גם איך שמסביר רש"י במסכת סוכה, כמנוען סוכה, זה נמצא במשנה במסכת סוכה דף מ"א או שנת דף ל', שבמקדש המצווה שבעה ימים, ובמדינה יום אחד. מסביר רש"י, לקחתם לכם ביום הראשון, מצד שכתוב ושמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים, אז הסתירה התשובה שלפני השם זה במקדש. אז זאת אומרת שהשמחה זה מצוות ארבעת המינים. אבל עם כל זה ברמב"ם מבואר שהפסוק הזה גם מדבר על השמחה בעבודת השם, על השמחת בית השואבה. ויש בפרשת ראה, פעמיים כתוב את הציווי לשמוח. בפסח יש רק פעם אחת בפרשת ראה, ובשבועות, לא, הפוך, בשבועות יש רק פעם אחת פרשת ראה, ובפסח לא מפורש בתורה שמחה, כתבו ראשים שלמדו את זה בהיקש, הרי מצוות שמחה זה בכל החגים, שלמדו את זה בהיקש, גם לפסח. זאת אומרת שבסוכות יש עניין יותר מכל החגים בשמחה. והשמחה זה בהשם יתברך, כמו מעלה את זה היום, עשה השם נגילה ונשמחה בו, כתוב על זה כמדומן בחז"ל, מה זה בו? בהשם יתברך. בקשר עם השם יתברך. כתוב ברמב"ם דבר נורא בספר המצוות על מצוות אהבת השם. החיוב, הרי מצוות אהבת השם זה לא רק זה, טובה שנתנו לנו, זה חובה. כמו כל מצוות עשה, ברמ"ח מצוות עשה. אומר הרמב"ם שהמצווה הזאת כוללת החיוב שנתענג תכלית התענוג בקשר עם השם יתברך. זאת אומרת, אם אדם יש משהו שנהנה ממנו יותר מאשר הקשר עם השם יתברך, הוא לא קיים את החיוב של ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. קראתי כמדומן ששפת אמת בליל החופה של בנו האמרה מת, בשעת הסמוך לחופה, אמר לו את הפסוק הזה, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה שורש שעליו עומד כל הבניין. ואומר הרמב"ם שזה כולל החיוב הזה, זה יהיה התענוג הכי גדול, כי אם אדם באמת הכי אוהב את השם בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודו. אגב, שיש כמה דרשות על זה במשנה, בתחילת שיש מסרת, בפרק שיש מסרת ברכות, אבל בגמרא זה בתחילת הפרק, כי כל המשניות של פרק תשיעי נמצאות בתחילת הפרק, יש פרקים כאלו בש"ס, דף נ"ד עמוד א', על כל פנים, אבל אין מקרה לציין די פשוטו, כי פשוטו בכל הלב, בכל הנפש, בכל מאודו. אז מוכרח להיות שהוא נהנה מזה. כשאדם עוסק במה שהוא הכי אוהב, אז הוא נהנה מזה. הגמרא אומרת במסכת ברכות דבר נורא, שמי שקורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, אז הוא מעיד עדות שקר בעצמו. אם אדם קורא קריאת שמע ואהבת בבוקר ובערב, וזה כתוב על התפילין של יד ובתפילין של ראש, וזה גם בפרשה השנייה, לאהבה את השם לוקחם ולעובדו בכל ועברו מכל נפשכם, וזה כתוב על כל פתח של הבית במזוזה פעמיים, בפרשה הראשונה, פרשה השנייה, ולא אוהב את השם, אז כביכול הוא מעיד את שקר בדיבור שלו, במה שהוא לובש ביד ובראש ובפתחים שלו, בכל פתח פעמיים. חייבים להתחזק במצווה של אהבת השם. ולצערנו, אצל לא מעט אנשים זה מוזנח המצווה הזאת. אדם צריך לעורר את עצמו לאהבת השם. איך אדם מגיע לאהבת השם? כתוב על ידי ההתבוננות בזה שהשם ברך אוהב אותנו, בחר בנו מכל העמים. אז ההתבוננות בזה שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יוצר הכל, מאמציל הכל, בורא הכל, יוצר הכל, עושה הכל, והוא רוצה בקשר של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד רואה שכשבא איזה אדם בכיר, כסביבו יש אנשים, אם זה שר, אם זה עשיר, אם זה כל דבר, נו, על אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואדם כל רגע יכול לדבר איתו. יש איגרת בקובץ גאות חזון איש, חלק בית סימן בית, מאוד כדאי לראות את זה, זה דברים שמה, אין לי פה את הלשון לקרוא, מאוד דברים שמביאים מאוד מאוד לאהבת השם. בכלל, עצם הדבר כל הזמן, להיות מחובר נפשית להשם יתברך, זה שורש שעליו עומד כל הבניין. הרמ"א באור החיים סימן א', סעיף א', כותב, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגר"א על המקום מביאור הגר"א, היה השבוע היורצייט שלו, בתשרי, יום חמישי של סוכות. אומר שם הגר"א כמה דברים, ואחרי זה הוא מסיים, וזה כל מעלות הצדיקים. זאת אומרת, זה לא רק כלל גדול במעלות הצדיקים, אלא זה כל מעלות הצדיקים. למה הוא אומר את התוספת הזאת? כי אחד הפסוקים שהוא מביא שם לחזק את דברי הרמ"א, וכמה פסוקים, זה הפסוק בפרשת נוח, התחלה אלה תולדות נוח, נוח צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. אני אומר, תוספת ביאור לדברי הגר"א, יש להסתפק מה שכתוב בהתחלה שהוא צדיק, ואחרי זה כתוב את האלוקים מתהלך נוח, זה שתי שבחים, או שבח בפירוש שלו. אומר הגר"א זה שבח והפירוש שלו, היות שלהיות צדיק זה המעלה הכי חשובה. וזה המקום הראשון שכתוב בתנ״ך את המילה צדיק. אז התורה טרחה לפרש לנו מה זה צדיק? את האלוקים מתהלך נוח. מה זה את האלוקים מתהלך נוח? אומר הגר"א, שיוויתי השם תמיד, כל הזמן לחיות עם השם יתברך. ואם זה כל מעלות הצדיקים, והתורה מדריכה אותנו להיות צדיקים, אז ודאי שזה מהדברים הכי גדולים שיש. רב חיים וולוז'ין הצל מדבר במה משה רבנו זכה לכל הדברים העצומים שהוא זכה. הוא אומר שהוא היה כל הזמן דבוק במחשבתו בהשם יתברך, הוא מוסיף פרטים בדבקות, שהיה דבוק במחשבה שהשם יתברך ממלא את הכל. רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, אם אני לא טועה, מבחינת התאריך זה הספר מחשבה הראשון שיש ביהדות שמסביר את היהדות בצורה מסודרת. הוא נפטר סעדיה גאון כמדומל משנת דלת אלפים תפשין ב' בערך, יותר מאלף שנים, למעלה מאלף ושבעים שנה. אז הוא אומר שמה, הוא מביא פסוקים בספר תהילים שמראים על אהבת השם הנוראה שהייתה בוערת בליבו של דוד המלך עליו השלום. זה אומר איך זוכים לזה. הוא אומר שאדם מתבונן שם באח, נמצא בכל מקום, ממלא את הכל. הוא אומר, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא לנו את השמיים ואת הארץ, לפני כן לא היה כלום. הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, לפני כן הכל היה מלא את עצמותו התברך. אומר רב סעדיה גאון, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא דבר שמסלק אותו מאיזה מקום. כמו שקודם הוא היה בכל מקום, גם עכשיו בכל מקום. על ידינו ובתוכנו, אפילו בתוך ברזלים, אבנים, קרשים, עצים, כל דבר, אדמה, כל דבר, בתוך מים, בתוך הכל השם ברך נמצא. הוא מעריך מאוד לבאר את זה באריכות רבה. מעניין שרב חיים וולוז'ין הצל כותב, גם כן מדבר על זה, בספר נפש החיים, שער ג', בפרט ב', יודע, כותב דברים נוראים על חשיבות המחשבה הזאת, והוא אומר שהראשונים הסתירו את זה, כבוד השם מסתר דבר, כבוד אלוקים מסתר דבר, אבל רב סעדיה גאון מעריך בזה אריכות עצומה, גם שם וגם בביאור רב סעדיה גאון לספר יצירה. ואומר שכשהאדם מתבונן בזה, זה מוכרח להביא אותו לאהבת השם עצומה, עד כדי כך. רב חיים וולוז'ין זצ"ל מוסיף על זה לחשוב כל הזמן שהקדוש ברוך הוא המהווה והפועל את הכל, שאין כוח בלעדיו. כל מה שקורה בעולם זה רק השם יתברך מפעיל את זה. לא רק כל מה שקורה, כל מה שקיים בעולם. אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתחילת הבריאה יש מאין, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם יש מאין. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להחריב את העולם, הוא אומר, הוא לא היה צריך להחריב אותו. רק להפסיק לברוא אותו, כבר לא היה שום דבר. אגב, הוא גם אומר שכמו שכתוב, הסתכל באורייתא ובעלמא, כל הזמן הקדוש ברוך הוא ברוא את העולם על ידי התורה. כמה שיותר לומדים תורה עם ישראל, אז יש יותר קיום לעולם. עד כדי כך שאומר שמאחרי כאחד שפנוי מלימוד התורה העולם, היה העולם כולו חרב, רחמנא ליצלן. שמעתי פעם שזה מהשמיים סובבו, שבדורות האחרונים גילו את החצי השני של היבשת באמריקה. קודם היה יותר מספר של שקדנים שלומדים כל הלילה. אחרי זה התמעט המספר, אז סידרו שיהיה, שגילו את שם את המקום, ואחרי זה שהגיעו לשם היהודים, שנהיה מצב שכשפה פחות לומדים, שם לומדים. זה היה מיעוט, היה לא בזמן שגילו, בזמן עד שהתיישבו שם יהודים. זה גדל מיעוט, אבל כל פעמים זה גם סיבה להרבות את לימוד התורה בכל הזמנים. על כל פנים, אז אומר רב חיים ולא נזצל, שמשה רבנו כל הזמן היה דבוק במחשבותינו, ויותר מזה, הוא אומר שיש מושג לחשוב שחוץ מעצמותו התברך אין שום דבר ממשי. דהיינו, כמו שאמר שהקדוש ברוך הוא מהווה כל רגע את העולם יש מאין, אז על הרגע הבא העולם עוד לא קיים, וגם על הרגע הזה הוא לא קיים מצד עצמו, רק השם מהווה אותו. אז דבר ממשי עצמי יש רק עצמותו התברך. הוא אומר שהדברים האלו, כשאדם מכוון אותם, חושב אותם, לסגולה עצומה, לבטל מעליו כל כוחות רעים, שלא יוכלו לפעול נגדו שום דבר, בין כוחות גשמיים, איזה רודפים, ובין כוחות רוחניים שליליים. ולא רק למנוע דברים רעים, אלא גם לפעול ישועות באופן חיובי, למעלה מדרך הטבע. הוא מסביר בזה את הגמרא, שכתוב בגמרא במסכת תענית, כמדומן דף כ"ה עמוד א', שרב חנינא בן דוסא פעם בא הביתה בליל שבת וראה אותם עצובים, שאל אותם למה. אמרו לו שבטעות הדליקו את הנרות שבת בחומץ במקום בשמן. וחומץ כידוע דולק מעט זמן, לא כמו שמן. אז פחדו שישארו בחושך. אז אמר להם אל תדאגו. התפלל, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. ובאמת זה דלק עוד יותר מאשר שמן רגיל, זה דלק עד מוצאי שבת. מזה הדליקו את הנר להבדלה. אגב, כמדומה, נראה שם אומר, למה הדליקו מזה את הנר להבדלה? שיעשו הבדלה על זה, אומר, מה פחות להשתמש בנס. אפילו שמזה הדליקו, אבל פחות ישיר. על כל פנים, יש, נזכרנו, הפחות להשתמש בנס, יש בגמרא מסכת תענית, אני חושב עמוד אחד קודם, כ"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, על רב מרי ברחל, או רב מרי ברדי בת שמואל, שהיה פעם בצורת, ורב יהודה התפלל, ואז נגמר הבצורת, אז הוא ראה איך מלאכים ממלאים אוניות בתבואה. זו ראייה רוחנית גבוהה מאוד לראות את המלאכים. אז הוא בא ואמר לאנשים שלא השתמשו בזה, שלא לנות בנס, יחכו. למחרת הגיעה תבואה טבעית. יש שיטת רש"י בברכות את זין עמוד א', שכל מקום שכתוב בגמרא רב מרי ברחל, או רב מרי ברדי בת שמואל, זה הכוונה, היה שם מקרה שזה בא מגוי ויהודייה, ואחרי זה הגוי בסוף התגייר, אבל הוא נולד כשהוא בא לעולם מגוי ויהודייה. שמע, היו צריכים לכתוב את זה בגמרא. לפעמים יש אחד שאומר, אין לו סיכוי להצליח בתורה, ההורים שלו לא מי יודע מה טובים, או כך וזה. באו החז"ל, לימדו אותנו, אפילו אמורה יכל לצאת אפילו מכזה סיפור. לא שזה חס וחלילה לא חמור, צריך להיזהר, ככל מיותר כמה צריך להיזהר, אבל אדם צריך לדעת, אם אדם מתאמץ בתורה, הרי כתוב ברב שך, מביא בספר, כתבים מאמרים, שכתוב בספרים, כתוב בספרי הרב אכילה כמדומני, שכל אמורה שמוזכר בגמרא יכל להחיות מתים, זה על פי הגמרא בעבודה עזרא דפידון גבית של אלטונינוס אמר לרבי ידענא דזוטא בחום מחיי המתים. אז אמורה יכל להיות, יכל להיות אמורה ומחיי מתים ורואה מלאכים והכל, אפילו אם רק אדם בעצמו מתייגע בתורה, להכל אפשר להגיע. על כל פנים, אז שואל רב חיים ולא נזצל, למה רב חיים בן דוסא שהתפלל צריך להגיד מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ ידלק, שיגיד יהי רצון שהחומץ ידלק. אומר, הוא בא לגלות פה ברמז, הגר"א אומר שבכל האגדות של חז"ל יש סודות נוראים, רק צריך לחפש אותם, למצוא אותם. בא לגלות פה ברמז מאיפה הוא לקח את הכוח לפעול ניסים כל כך למען דרך הטבע. אחד אולי מי שהכי מסופר עליו בש"ס מופתים מהתנאים זה הרב חנן בן דוסא, איך שלא, בוודאי שמהאל שמוספר עליו הכי הרבה. אז הוא בא לגלות מאיפה הכוח הגדול הזה שלו. אז הוא אומר, מזה שכשהוא היה הולך ברחוב ורואה, אנחנו הולכים בחנוכה, רואים שנרות דולקים עם שמן, מה אנחנו אומרים? יש פה שמן דולק. אומר, כשהוא היה הולך ברחוב, הוא לא היה רואה, אומר, אני לא רואה שמן דולק, אני רואה, מי שאמר לשמן והדלק, אנחנו הולכים ברחוב, רואים עץ, חושבים, כן, שתנו פה עץ, שמו זרעים, צמח עץ, שמו שתיל, לא, רב חנן בן דוסא הולך, רואה עץ ברחוב, השם יתברך עכשיו אומר שיהיה פה עץ, מי שאמר לשמן והדלק, וכיוון שהוא כך מרגיש, אז ממילא בקלות הוא יכול לעשות, הוא יאמר לחומץ והדלק. ואומר עד כדי כך רב חיים וולון זצ"ל, צריך לדעת, מלבד הדרגה העצומה שלו, הוא היה מגדולי, אולי גדול תלמידי הגר"א מווילנה, והיה בוודאי מיוסדים על, על שיטת הגר"א, הוא אומר שמה, לא רק שמשה רבנו מכוח זה שכל הזמן היה דבוק בזה, מחשבה הזאת, אז הוא זכה למה שזכה. הוא אומר, כתוב בגמרא במסכת סוטה, בזמן דף כ"א עמוד ב', אז באזור שמה, אומרת הגמרא, אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. פירוש הפשוט זה מידת הענווה. אומר, אבל הסוד של מאמר חז"ל הזה, שאדם כל כך דבוק מחשבה שיש רק עצמותו יתברך בעולם ואין שום דבר אחר ממשי, שאפילו הוא עצמו כמי שאינו. אין כלום, יש רק עצמותו יתברך. מי שעושה את זה, זה גורם קיום התורה, על ידי זה זוכים להצלחה עצומה בתורה. הצלחה עצומה במושגים של חכמי הגמרא. אז כמה חשוב בלילה קדוש כזה לילה שנה רבה, כמו שידוע ספר הזוהר וכתבי הארי, שסיום החיתום של הימים הנוראים זה בהושענא רבה ושמחת תורה. אז כמה הוא כותב, לכן להיזהר מאוד להמשיך את חרדת הדין, לשים ליבו על דרכיו גם בימים האלו, עד הימים האלו ובימים האלו. אז כמה חשוב להשתדל, אדם, לחזק את עצמו במחשבות האלו בימים האלו, לקבל על עצמו בלי נדר להשתדל, בלי נדר, בלי קבלה להשתדל, מכאן והלאה כמה שיותר להיות מחובר למושגים האלו. על אחת כמה וכמה להתרחק מכל שמץ של שמץ של מחשבה של כפירה, לא שחס וחלילה אני חושד מישהו במחשבה של כפירה, אבל לדעת להתייחס בשעת נפש לכל הדעות. צערנו הגדול יש היום מחנכים לכפירה ברחוב, לא רק שסתם אנשים לא יודעים אז כופרים. חז מי שכותב את זה בקובץ סגרות כמדמני חלק א' סימן צדיק ו', בלשון בוטה מאוד, איך ממש עובדים בצורה מסודרת מתוכננת. היה לפני איזה 10 שנים סיפור, זה התפרסם מאוד בכל התקשורת, אני דיברתי עם האדם עצמו, קראו לו, כמדומני שמו דוקטור גבי אביטל שיחיה, הוא היה מדען ראשי של משרד החינוך. בשביל להיות מדען ראשי של משרד החינוך צריך להיות בקיא בהרבה תחומים, כי צריך לקבוע ספרי פיזיקה, ספרי מתמטיקה, איזה מורים כאלו, איזה תוארים, כל דבר, צריך בכלל המדעים להיות בקיא. והוא פרסם, ראינו אותו באיזה עיתון חילוני מפורסם, הוא אמר שהוא מאמין במה שכתוב בראשית ברא אלוהים את האדם ואת הארץ, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. פיטרו אותו על זה, נתנו לו אולטימטום, זמן לחזור בו, ברוך השם שלא חזר בו, התפטר מהתפקיד. משרד החינוך שמחנך את רוב ילדי ישראל, תנאי בשביל להיות המדען שלהם לכפור בבורא עולם ובבריאת העולם. אוי ווי, אוי ווי, נוראות. וצריך להבין, זה כל כך שיגעון, כל כך שיגעון. הדעות שמלמדים, הדעות של דרווין, שבן אדם נהיה מקוף, זה הרבה יותר מצחיק משהו שאדם נהיה מקוף. התורה, אני לא למדתי אף פעם את הספרים שלו, אבל יש ספר של פרופסור טרופ שבא להסביר למה זה לא נכון, למה קבלת התורה זה הקבלה האמיתית, ספר בשם בריאה, בריאה מוצא החיים, ראיתי את זה, הזדמן לי את זה באיזה מקום לעבור על חלק גדול מהספר. והוא בקיא גדול בכל שם עשרות מציטוטים מכל הספרים של השיטה הזאת. הם אומרים שהכל היה בהתחלה רק דומם, ונהיה כל מיני באופן מקרי התערבב חומר עם חומר, וכך ומזה נהיה צמחים ובני, ובעלי חיים ועופות ודגים ושרצים, שיגעון מעין דוגמתו. אם אדם חס וחלילה טבע במים דקה יותר מהזמן שאפשר מוצאים אותו, כבר אין מי שיכול להחיות אותו. אין. חז"ל אומרים יותר מזה בירושלמי בסנהדרין פרק ז' לחיי י"ג כמדומני, שאפילו אם יבואו כל אנשי עולם וכל חכמי עולם, לא יכולים להכניס נשמה ליתוש אחד, לא לאדם, ליתוש, יתוש שנכנס במים ויצא לו הנשמה ומוצאים אותו, יש את כל החלקים קיים, רק את הנשמה יצא, אין מי שיכול להכניס. אז מתערובות ותרכובות של דומם יצא נשמה. מקוף יכול להיות בן אדם, תעשו חשבון מתמטיקה, מלמדים מתמטיקה במדינה. חללית, כל אחד מבין שלא יכול להיות מקוף. אז אדם שמייצר חללית יכול להיות מקוף? מה יותר מתוחכם, חללית או אדם שמייצר חללית? שיגעון. נשאלת השאלה, למה לבני אדם להשתגע? שיגן, הוא לא יודע, למה הם צריכים להשתגע? תשובה מאוד פשוטה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש באדם נשמה אלוקית, יש מעשים לא יפים שבן אדם לא מסוגל לעשות, הנשמה לא נותנת לו. באדם משכנע את עצמו שהוא תולדה של קוף, ותולדה של קוף זה בסדר, הכל אפשר לעשות. זה נשמע מצחיק, אבל זו האמת, זו הסיבה היחידה להם לחשוב שהם באו מקוף. מקוף ומאבנים לפני כן. שיגעון. וזה בעצם גמרא מפורשת, הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, לא עבדו בני ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. דהיינו, עריות זה דברים מגונים מאוד, זה תאוות. כל כך ביש להגיד שהוא חי בתאוות. אבל עבודה זרה זה אידיאולוגיה. אם לעבוד כך או כך, עבודה זרה זה לא שהם היו חושבים שהאבן ברא את העולם. הרמב"ן מסביר על העגל שזה עניינים שרוצים לקבל את השפע מכוחות שליליים, כל מיני כוחות אמצעיים, או שליליים או אמצעיים. על כל פעמים זה כבר עניינים של אידיאולוגיות, אז בזה גם אם אדם טועה, או כל כך מגונה בעיני הבריות, התורה, מה נשאל, זה חמור מאוד, אבל בעיני הבריות זה לא נורא, בסדר, אז הוא יש לו שיטה משלו. אז אומרת הגמרא, באמת, אפשר, לא צריך להגיע לטעות, רק רוצים לעשות עבירות, ולהתיר אותם, אז צריך להגיד, רגע, שלא עובדים את השם בך, שלא מרשה לעשות אותם. זה כל הכפירות, זה הכל השורש שרוצים לפרוק עול. אז אנחנו צריכים לדעת, נתייחס את זה בשעת נפש, בבוז. לא מדבר עכשיו ללכת להילחם, ללכת לבזות, אני מדבר בלב, להיות חזקים באמונה בהשם בך ובתורה הקדושה, אמונה בחוש מול העיניים, ולהבין כמה נורא והיום הצד השני של המטבע. אני נוסע בלי נדר בבקרים הרבה פעמים מהכותל המערבי לישיבת השלום, עובר שם ברחוב הנביאים, יש שם בניין הראשי של משרד החינוך, כתוב שם על הבניין באותיות ענקיות, לב רם. פשוט כמו שכתוב, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. זה באו להשכיח את השם יתברך. אז אנחנו צריכים להיות חזקים, אבל לא רק חזקים. כל אחד צריך להשתדל כמה שיכול להשפיע על אחרים. כל אחד לפי יכולתו, אני לא בא כאן עכשיו להגיד לאנשים לצאת בבית המדרש, כל אחד במה שביכולתו, כל אחד שאל את רבותיו מה נכון לעשות, אבל לדעת שכשזה מזדמן, יש מי יגלו שברוך השם הראש של הערב הזה, הרב בן פורת, עשו כל ימיו להנחיל להמונים את התורה וזכה להחזיר רבים רבים בתשובה. אבל כל אחד יש לו את ההזדמנויות, יש קרובי משפחה, יש ידידים, יש זה, אני מכיר בהרבה משפחות שהבחורי ישיבות שבהם החזירו את האלו שפחות טובים בתשובה. כל אחד יש שכנים, ידידים, מכירים, בבית, בעבודה, על יד הכולל, יש כולל, בא מישהו להתפלל במנחה פעם, בזה, אפשר אפילו לפני מנחה עוברים ברחוב, לחשוף להכניס כמה אנשים פנימה, כך זה אפשר לקרב. אני יודע שמורבי היה נוסע בעבר הרבה במוניות, היום בדרך כלל יש לו נהגים, אבל נוסע במוניות. המון נהגים שהוא החזיר בתשובה. אגב, הוא סיפר לי פעם, הוא נסע עם נהג מהעיר לבית וגן, ודיבר איתו, אז הנהג אמר לו שהוא לא צם ביום כיפור, אבל אמר לו, תעצור, שלם לו את הדרך על כל הנסיעה, שלא להפסיד, לא שלם לו כמו נסיעה שלמה, וירד באמצע הדרך. אמר, אני לא יכול לנסוע עם מי שנוסע, נועם לי שלא צם אפילו ביום כיפור. אבל כל פנים, כמה שאפשר, הדוד שלי, אח של אבי היה אחר כך מסדר להם תפילין, אבי היה אומר לו פלוני, התקרב זה, היה מסדר לו תפילין, כך זה. הרבה נהגים פה, בתחנה הקרובה פה, הרבה נהגים התקרבו דרכם לשמירת מצוות. לדעת, ישבתי, היה אחד, ישראל סגל, אח של רבי דון סגל שליטה, ישבתי איתו, כמה פעמים שהוא בכה בדמעות על כמה טעות הדרך שהוא שינה, סיפר לי, אמר לי, לא היה לו רגע בלי אמונה, זה לא מסיבות של כפירה, הוא סיפר את הסיבות, מה גרם, לא משנה עכשיו להיכנס לזה. אבל הוא אמר, תדע לך, אל תפחד מלדבר אמונה עם שום אדם. הוא אומר, אני מכיר את כולם, אין להם מילה אחת לענות על האמונה. האמונה היא כל כך ברורה, כל כך פשוטה. לא שייך להיות עולם בלי בורא. לא שייך, עולם כל כך פלאי. בפרט כמה שיודעים יותר את המדע, רק מתגלה יותר פלאי הבריאה. היום יודעים בכוס מים, אני אומר כוס מים כי זה הדבר הכי פשוט שיש, בנוי ממיליארדי מולקולות של מים, שבכל אחת יש שתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, כל אטום יש ניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, חלק מהם עומדים והאלקטרונים מסתובבים במהירות עצומה, שאין שום מכשיר עוד היום שמסתובב ונוסע בכזו מהירות. יעשו יום שעת הנסיעות, יעשו שעה אחת, שכל כלי התחבורה בעולם ייסעו, כל המכוניות, כל האוטובוסים, כל הרכבות, כל האופנועים, כל האופניים, כל הקורקינטים, כל האוניות, כל הצוללות, כל המטוסים, כל החלליות, כולם ביחד במקסימום של מהירות, משוגעים. זה פחות ממה שיש בכוס אחת של מים, בין במספר הנוסעים ובין במהירות הנסיעה. כוס אחת של מים יש בתחרושת שאין בתחרושת משוכלל כזה בעולם. והוא עובד כל ימות השנה בלי שביתות עובדים ובלי הפסקות חשמל. זה כוס של מים, זה הדבר הכי פשוט, מהדברים הכי פשוטים שיש בעולם זה מים. וכל דבר מורכב מאטום. לא למדתי את זה אף פעם באוניברסיטה. יש בית כנסת צ'רנוביל בבני ברק, היה שם לומדים חברותא, סופר ושוחט, שתיהם חרדים. הסופר היה מלמד סופרים בלילה, היה לומד אצלו סופרות אחד, שלמד באוניברסיטת בר אילן, ניסה להסביר את חוקי ה... יש כללים במוחיות של הסופרות, כמה ללחוץ על הקלף עם הקנה שכותבים וזה, ניסה להסביר את זה לפי אטום כתב וזה הקדמה, ושם התחלתי לראות את זה. כשכתבתי ספר על אמונה, על עבודת השם, דברי הקרוב פרקי מחשבה, אז הכנסתי שם את זה. אמרו לי שמות חזקו מזה, אז ביקשתי למישהו, הביא לי כמה מאמרים, לא יצא לי ברור, ביקשתי לו שייתן לי, יברר לי על שתיים הכי מומחים שיש בזה בארץ, בא אותם בטלפונים, אחד מהם או שתיים, אני זוכר. אמרתי לו שיגיד לי רק דברים שמוסכמים על על כולם, לא איזה חידושים, כי האטום זה דבר שהוכח, היה פצצת אטום, זה בנוי על הידע של אטום. אם האטום לא נכון, אז הפצצה לא הייתה מרסקת עיר שלמה. אז הוא אמר לי, בכל דבר בעולם, כמעט כולו זה חלל, אוויר. רק חלק קטנטן בו זה החומר, הניוטרונים, הפרוטונים, האלקטרונים, זה חלק קטנטן, הרוב זה אוויר של זה. אמר לי, מיקחו בן אדם ויוציאו ממנו את כל החלל, רק החלקים שהם חומר באטום, הבן אדם יהיה מקסימום סנטימטר על סנטימטר על סנטימטר. הוא אמר לי שהוא חושב שאולי אפילו במילימטר, הוא אומר זה הוא לא בטוח, אבל שלא יותר מסנטימטר, הוא אומר זה 100%. וזה נראה הכל מרוב שזה מסתובב במהירות האלקטרונים, זה נראה כאילו זה שלם קיים. וזה אמרנו על מים, מוח האדם, אמר לי מי שמבין בזה, מוח האדם משוכלל בלי מספר מהמחשב הכי משוכלל שיש בעולם. ראייה הכי פשוטה, את המחשב של הכי משוכלל, מי עשה? בן האדם. אפילו האדם הכי פרימיטיבי בעולם, המוח שלו יותר משוכלל מהמחשב הכי משוכלל שיש בעולם, ביחס יותר מהבדל בין מטוס קונקורד לבין מכונית סוסיתא. וכל זה יכול להיות לבד. אם אחד, יש המשל שכתוב בספר חובת הלבות, לא זוכר בדיוק בערך מה שכתוב שם, אם אחד בא אצל השני, מצא אצלו כתוב שיר של 200 בתים, כל בית 10 שורות, כל שורה 10 מילים, וגם בחרוזים, עם תוכן עמוק ויפה. שואל אותו, מי חיבר את השיר העמוק הזה? אומר, לא, פשוט נפל פה איזה כלים, דיו, וזה ישפריץ, ונהיה זה. יגידו, משיגנר. אחד אמר לי, ראיתי פעם באיזה ספר מספרי זמננו משל, אחד מהמחזרים בתשובה של זמננו משל, אומר, אחד הלך ברחוב, מצא תיק, פותח אותו, יש מיליון דולר, לקח אותו. עוקב אחריו, פקח, אומר לו, תשמע, זה עבירה על חוק. אתה צריך להביא את זה לעירייה, שבת עבדה. מה, בל בתמוך, אומרת, בא אותך למשפט, אומרת, תתבע. בא לחברים מספר, אומר לו, השתגעת, תביעה על מיליון דולר, מה אתה? ככה עורך דין הכי גדול, אומר, אני יודע לענות, תראו שכולם הצדיקו אותי. בא לבית משפט, הפקח מעיד נגדו, אומר, רבותיי, הפקח ראה נכון, אבל הוא ראה מהאמצע. הוא לא ראה את השלב הראשון, הלכתי, הסתכלתי, הכביש היה ריק, פתאום נהיה תיק. פתחתי, הוא בא אחרי שכבר היה תיק, פתחתי את התיק, היה ריק, פתאום נהיה מיליון דולר, הוא בא להסתכל אחרי שכבר היה את המיליון דולר. אומרים לו, השתגעת, יכול להיות לבד. אומרים, והעולם, אתם השופטים שמאלנים, מה אומרים, נהיה לבד. עולם שלם נהיה לבד, תיק עם מיליון דולר לא יכול להיות לבד. הכל השום חזל, לא ביקשו לישראל לעבוד עבודה זרה אלא בשביל. אבל אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור נורא, שאליהו הצדיק, כתוב שם, לכאורה הכוונה לאליהו הנביא, היה הולך בשעת החורבן. ברוך אתה אדוני, אני אומר לכם שכל נורא. אצל הרעבים, אצל נפוחי כפן, הוא פגש תינוק ששוכב במצב קשה מרעב, אומר לו, אני אלמד אותך דבר אחד שבו תחיה, אתה מוכן. אמר לו, ודאי, אמר לו, תגיד, שמע ישראל, השם לוקנו, השם אחד. אמר, הס שלא להזכיר בשם השם. ונשק אותה, הוציא עבודה זרה ונשק אותה וכך מת. שואת הגמרא, אז איך אתה אומר שהכל בשביל לעבור, תעבוד, תדבר על תינוק. אומרת הגמרא, ההוא בתר דאביקו בה. אחרי שככה חינכו אותו, אז כבר זה, הרמב"ן כותב, יש ספר הוויכוח של הרמב"ן. שמעתי מרבותיי, יש לו מעלה על שאר ספרי הוויכוחים. בשאר ספרי הוויכוחים, אחת, בשעת הוויכוח הם לא יכלו להגיד כל מה שרצו, כי היו הורגים אותם על המקום. אז אחת נשתיים, או שכתבו שם גם דברים שהוסיפו שלא אמרו בשעת הוויכוח, או שלא כתוב את כל מה שיש להגיד, או זה או זה. אומר, הרמב"ן לא רצה להתווכח. בגלל הדבר הזה הוא אמר למלך, אני לא יכול להגיד את הכל, אז בשביל מה זה? אמר למלך, אני אחראי שלא יהרגו אותך. והוא אמר שם, נתן להם שם בשיניים. ואז לא יכלו לעשות לו כלום, כי המלך שמר עליו. אחרי זה המלך שלח שליחים להגיד לו שמתכוננים להרוג אותו, לא רשמי. ולכן אומרים שהוא עלה לארץ, כך אומרים שזו הסיבה שהוא עלה לארץ. בכל מקרה זו הסיבה שהוא ברח ממקומו. אז הרמב"ן שם אומר לו, כל הוויכוחים שלכם על פרטים, אבל אני אומר לך, המלך, שאם לא השיגעון שהכניסו לך מגיל שנתיים בראש, היית אומר, היה אומר לך את זה מישהו כשהיית מבוגר, היית אומר, אין משוגע יותר גדול ממנו להגיד שהאלוקים נכנס בתוך בטן של אישה, וזה אומר, שיגעונות שאין דוגמתם. זה כל הדתות, אנחנו יודעים שכל המצב הביטחוני במדינה, זה משפיע על כל העולם, הכל ממה שהנצרות והאיסלאם שונאים את עם ישראל. למה? למה לבודה וקרישנה לא אכפת מעם ישראל? רק להם, כי לעם ישראל יש דבר שאין אותו לשום אדם. אמרנו שלא שייך עולם בלי בורא, אבל מתן תורה אמר ראיה, אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. וזה לא רק מתן תורה, זה כל מה שמסופר בתורה על 40 שנה ניסים, עשרת המכות, מן, בר, המים, עמוד אש, עמוד ענן, אבל שיא מתן תורה. אי אפשר בשם מיליון, כתוב בפירוש בתורה, 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה, תוסיפו נשים, 1,200,000, תוסיפו צעירים, למעלה משתי מיליון ועוד ערב רב. אי אפשר, תבוא תגיד לבני אדם, אני ראיתי אתמול איזה בעל חיים 700 רגליים. ירצה ים נרצה לו, תגיד ראי את זה מאות מיליון איש, תביא אותם עם מיליון איש אומרים, חייב להיות זה אמת, מה מיליון איש החליטו להמציא? שאר הדתות אין להם את זה. באו לצות והאיסלאם אמרו, כיוון שאין להם את זה, אז מה אומר, אז הכל נראה שטויות, אז הם בנו על זה, אם באמצע איך לזוז הצידה כל מיני שיגונות שמי שמכיר אותם, יותר מצחיק מספר צ'יפופו וטיבט. אז כל עוד שהיהדות האורגינלית קיימת, זה תופח על פניהם שהכל קשקוש אחד גדול. ואין להם שום מה לעשות על זה חוץ מלהרוג יהודים ולהכריז שהיהדות בטלה מן העולם חס וחלילה. אז אנחנו צריכים לדעת, צריכים להיות דת האמת, להאמין בזה באמונה שלמה, בביטחון עצמי של מיליארד אחוז, לא מיליון אחוז, ולכל איפה שאפשר להשפיע את זה, להשפיע את זה, ולא להיות מושפע משום גורמים. ולא רק, אף אחד לא יכול לשכנע אותנו, חס וחלילה לכפור, אבל יש כאן מנסים להחליש, אל תהיה פנאטי, אל תהיה רק לזה. לא, אין פנאטי, כמה שנהיה פנאטים, אנחנו אפס ממה שהיה צריך להיות פנאטים. החפץ חיים פעם, היה סיפור, החפץ חיים בלכון על פיו, אני לא זוכר, שעשו לעשות אסיפה באיזה מקום, 50% חילונים, 50% חרדים, אמר, מה זה שיש רוב לחילונים? אמרו לו, לא, חצי חצי, אמר, מה זה חצי חצי? החילונים, 100% חילונים. החרדים היום כבר, אוי אוי, קצת קיבלו השפעה, אז כבר לא חצי חצי. אנחנו צריכים לדעת, הם מדברים נגד ללמוד כל היום, נגד זה, אני אומר בפירוש, אין לי שום דבר נגד מי שעובד. סבותיי, הרבה מהם היו שלמדו ימם ולילה, והיו מהם כאלו שעבדו למדורות קודמים, אז בדור האחרון למדו כל הזמן, אבל זה, אבל כל אחד מה שרוצה, אבל לדעת מה הדרך הכי טובה, ללמוד יומם ולילה כל היום, אין יותר טוב מזה בעולם. כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, שמי שעושה את זה הרי זה נתקדש קודש קודשים. קודש קודשים, זה לקוח, זה לשונו של הרם, הוא כותב, הוא נבדל להיות קודש קודשים, זה לקוח מלשון הפסוק בדברי הימים שכתוב ככה לארון הכהן, הסיפור עם המלבים, שהוא אמר על הפסוק אהרון פרשת תצווה, כתוב שם על וכיפר אהרון עליו אחת ביום הכיפורים, חמש פעמים בתורה מוזכר יום הכיפורים. המקום קוראים בפרשת אחרמות בבוקר ביום הכיפורים, אחרי זה יש בפרשת אמור גם כן, ויש בפרשת בהר על יום הכיפורים של יובל, כתוב על תקיעת שופר, ויש בפרשת פנחס, מה שקוראים במפטיר של הבוקר של יום כיפור, אבל יש כבר לפני כן בסוף פרשת תצווה וכיפר עליו אהרון על קרנותיו של מזבח הזהב אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אז כתוב שם אתה בסוף קודש קודשים, אז הוא אמר שזה הולך על אהרון, והם צחקו עליו איפה כתוב על בן אדם קודש קודשים, אז הוא היה להם פסוק מפורש בדברי הימים, זה מובא במלבים, בפירוש המלבים על התורה שם בסוף פרשת תצווה, מי שעושה את זה נהיה קודש קודשים, כל מי שיכול לעשות את זה, כל כוחו. שמחתי לשמוע עליה, איזו מפלגה, מפלגת טוב בבית שמש, אמרו לי על אחד מהסקנים שם שרצו להכניס את הבן שלו לישיבה יותר טובה, אמרו לו בתנאי שהוא יעזוב את המפלגה, עזב את המפלגה. אמרתי, זה סימן שגם כשהוא היה שם, זה לא היה בתור חס וחלילה מרידה בדרך התורה. הדרך של התורה זה לדעת, אין דבר יותר גדול משעה של לימוד תורה בעולם. אין יותר מזה, אין יותר מזה בעולם. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. כתוב, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אני אסיים בלי נדר בסיפור. הייתי פעם אצל קרוב משפחה של החזון איש, בבני ברק שיש לו את התפילין של החזון איש להניח אותם. אני עפר ואפר להניח תפילין של החזון איש, אבל הוא נותן, אז הלכתי. אמרתי, אולי יכול לפחות יקדש אותי מכל הדברים הלא טובים שבי. והוא ראה לי אחר כך מחזור של החזון איש, שהיה מפלל בו בימים נוראים. התרגשתי לראות, לקחתי, התפללתי בזה. אז הוא הראה לי בדף האחרון של המחזור, כל ספר של דף האחרון, דף ריק. החזון איש העתיק משנה ממסכת אבות שכולם מכירים אותה, אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, את כל המשנה העתיק כלשונה, מילה במילה, כתב על כתוב של החזון איש. אמר רבי יוסף בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגשתי אדם אחד ואמר לי רבי, נתן לי שלום, זאת לו שאמר לי רבי, מהיכן אתה? אמרת לו, מעיר שכולם חכמים וסופרים. אמר לי רבי רצונך שתדעו ממנו ואני אתן לך אלף אלפים של דינרי זהב אבנים טובות מרגליות. אמרת לו אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב אבנים טובות מרגליות שבעולם אני דר לקום תורה. גם יש פה שאלה בפשט המשנה, למה העשיר אמר לו אתן לך אלף אלפים, דהיינו מיליונים של דינרי זהב אבנים טובות מרגליות, לא כתוב כסף. וכשהוא אמר לו אפילו תן לי כל שבעולם, כתוב כסף זהב טובות מרגליות, למה? כי כשהוא אמר לו אלף אלפים זה מספר מסוים, שתי מיליון, אז הוא אומר לו, אם הוא אומר לו שתי מיליון של כסף וזהב, זה פחות מאשר שתי מיליון של זהב. לכן הוא אמר רק זהב ואבנים טובות מרגליות. אבל הוא אמר הכל, אז כסף זה רק מוסיף, כסף זהב ואבנים טובות מרגליות. שאין דעה במקום תורה, שאין מלווין לו לאדם לבית עולמו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות מרגליות, אלא תורה ומצוות בלבד. שנאמר, מתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשבור עליך, וקומך היא תשיחך. ובהקיצך היא תשיחך, בשוכבך תלכה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור לך בקבר, והקצות היא תשיחך בעולם הבא, איך בעולם הבא, תחיית המתים, זוכר. וכן הוא אומר על זה דוד מלך ישראל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, ואומר לי הכסף לי הזהב נאום אדוני צבאות. למה הוא הביא את כל הפסוקים האלו? פסוק ראשון הוא אומר, התורה זה גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, וכסף זהב רק בעולם הזה. אחרי זה הוא אומר, גם בעולם הזה ההנאה יותר, דוד מלך למה חשוב יותר תורת פיך מכסף זהב? טוב לי תורת פיך יותר מכסף זהב, זה יותר הנאה. ודבר שנוסף אומר, להשאיר יש מיליארדים, זה שלו בכלל, הכל של השם מטבח, זה פסוק בחגי, הכל של השם מטבח, אז מה זה משנה על שם מזה רשום בבנק, השם מטבח עושה עם זה מה שהוא רוצה, כמו שכתוב מה שבאת ודעת על יוסף מוקיר שבת, שקיבל את כל הכסף של השכן שלו, הכל מה שהשם מטבח עושה רוצה בכסף. אז כתוב שם במשנה, וכן אומר על ידי דוד מלך ישראל בספר תהילים, טוב תורת פיך מכסף זהב וכסף. למה דווקא לפסוק הזה אומר מי אמר אותו? למה לפסוק הראשון לא אומר וכן אומר על ידי שלמה בספר משלי? והפסוק האחרון וכן אומר על ידי חגי? כי בפסוק הזה כתוב, טוב לי תורת פיך מכסף זהב וכסף. צריכים לדעת מי זה אמר את זה, מי זה טוב לי. אז טוב לי זה לדוד המלך, אז ברוך הוא אומר על ידי דוד מלך ישראל, שאפילו המלך שהיה לו כסף וזהב, כמויות עצומות, אומר אני יותר נהנה מהתורה, ולמה? כי זה תורת פיך. זה המקום היחידי בכל התנ״ך, כמובן שכתוב את הביטוי תורת פיך, ודאי בקונקורדנציה, כך אין עוד מקום שכתוב את הביטוי תורת פיך בתנ״ך, כמדומני. אז למה שכל מקום שיש ביטוי נדיר יש לזה סיבה? תורתך כתוב הרבה פעמים, אבל אפילו בפרק כזה לבד, אבל תורת פיך מקום יחידי. הוא אומר, למה באמת זה טוב לי? כי זה תורת פיך, מה הכוונה? כשאדם לומד תורה ומחובר להשם ברך, אומר החזון איש בספר, אמנה ביטחון פרק א' סעיף ת', פעם יקראנו את זה פה אולי, כדאי לראות כל אחד שיראה את זה בפנים, פרק א' סעיף ת', בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, חוברת רביעית פרק י' ת', מועתק הלשון שמחולק לסעיפים עם מסברים לדבריו. אומר החזון איש, אין תענוג בעולם שמתקרב לתענוג של חיבור להשם ברך, זה התענוג הכי גדול שיש בעולם. אז ואת זה על ידי התורה הקדושה אפשר לעשות, אבל תשתדל ללמוד את התורה באמת מתוך הרגשת חיבור להשם ברך, דעת כל רגע שאנחנו לומדים תורה, מתחבר את השם ברך באור חיים של ברך נשמתנו, אפשר אפילו להתפלל את זה לפני שלומדים מתי זוכרים, להגיד, או באמצע לימוד, ריבונו של עולם תזכה אותי על ידי לימוד התורה, זה לחבר את נשמתי אליך, ריבונו של עולם תזכה אותי על ידי לימוד התורה, שיבוא אור חיים ממך על נשמתי, גם לי זה נהיה, אבל זה נהיה יותר חזק, יותר מגשים, זה השם הזה נזכה כולנו, בישועות נפלאות, שנזכה מה שכתוב בספרים, על פי הזוהר, פית כתבה, שנזכה שיהיה שנה טובה, שנזכה כולנו, עד 120 שנה עבוד שלמה תמיד, רוצה להזכיר את זכרו של להבדיל בין חיים לחיים, מורנו רבנו הגדול, רבי משה שפירא, זה חסידי של ברכה, שהיה מתבשר תמיד לבוא לפה, שלצערנו הגדול בשנה האחרונה, עלתה נשמתו לגנזי מרומים, שמה למנוחות, עזבו אותן להנחות, שיהיה, שמהשמיים יטיבו עם נשמתו כמה שיותר, ושימליץ טוב על מארגני הערב, הרב בן פורט, והנדיב הרב קץ, ובפרט של הרב פורט, נזכה להרבות תורה ושעה בעם ישראל, שנזכה להרבות לתמוך בתורה, ושנזכה כולנו בישועות נפלאות, טובה ולברכה, שנצא לכולם לטובה, עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד, אנחנו ומשפחותינו, וכל עם ישראל, כל שבארץ הקודש, כל עם ישראל, בכל מקום, שנזכה כולנו עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד, שיעמוד בתפילה על כולנו, נזכה כולנו לישועות נפלאות, טובה וברכה, וכל נממן כן יהי רצון. נגיד בלי נהיות פסוקים אחדים של קבלת שמיים, שתדל להגיד מעומק הלב. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אוי אדוני מלוך לעולם ועד. אנה אדוני
יושיענה. יושיענה אדוני יצליחנה. אנא אדוני יצליחנה. ישיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. חוסרנו כמו שהודעת לענף מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו. ויקרא בשם אדוני ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני. אוי אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטא ונקם. וידעו מצרים כי אני אדוני בהיכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו, וישא המלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהיה הענן והחושך וירד הלילה, ולא קרב זה את זה כל הלילה. ויבייט משה את ידו על הים, והולך אדוני את הים ברוח קדימה זה כל הלילה, ויעשה את הים לחרבה, ויבקעו המים. אני בהו הושיענה. אוי אני והוא הצליחנה. אני והוא הצליחנה. אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו אלינו מלך אל אתה. אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילתנו. אבינו מלכנו חוננו וענינו. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו בטל מחשבות שונאינו. אבינו מלכנו קלה כל צער ומסתיר מעלינו. אבינו מלכנו קרבנו לעבודתך. אבינו מלכנו למדנו תורתך. אבינו מלכנו תה השעה הזאת, שעת רחמים ואת רצון מלפניך. אבינו והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמע. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודע שמך ולומדי תורתך לשמע. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. רגליך על ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם אבונות תשמור יא אדוני ויעמוד. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עם אופדות. והוא ישראל מכל עוונותיו. אדוני הושיע המלך יעננו ויום קורנו. אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרועה כבלנת המחזק ונדר נורא עיני גיבור דור שחודר ועד שומרים בכם תרם וחמצק נרם לגום להם חסין קדוש ברוב תמכה נהל עדתך יחיד גל אברהם לזוכי גדולתך שבתנו מקבל זמן צקת למדעת על מות בראש המקבל נוחתון למבד התגדל והתקדש שמי רבה ועל מעלי ורח יותה וים נחמל חותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחה ובחי יכון וביום יכון היובך ידי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ובימו אמן יהא שמר הבא וברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך והשתבח והתפאר והתרומה והתנזה והתהדר והתעלה והתעלן שבין הקודשה בריחו לעלם כל ברכתה שירתה שברתה ולחמתה למרן בעלמה אבימו אמן תענו ותיאטרו ברחמים מן השמיים תקובעת צעקתכם תשמע תפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקוים בנו ובכם לטובה ולברכה מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם ויברך אתכם כאשר דיבר לכם ובכן יהי רצון לומר אמן תתקבל צלותן ובאותן למצלותון ובאותן כל בית ישראל כולם עובדת בשמיים והרב עם מואמן יהיה של אמר הבא מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושדבה ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה עליו וכל עמו ישראל ועם מואמן עושה שלום ומאה וברחמה ושלום ועל כל מו עושה שלום ומאה וברחמה ועושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועם מואמן מי שברך אבותינו שם אברהם יצחק ויעקב עוד שברנו בשמו יצחק ברכה וצחקה על כולנו כל נמצאים כאן וכל המשפחות שלנו כל עם ישראל שברך זכרו של כל עם ישראל וכל מקום שהם שנזכה כולנו לאריכות ימים משנה מפלאה עד 120 שנה בריאות שלמה ונזכה לעסוק בתורה קדושה וטהרה בהתמדה ונזכה לחזור בתשובה שלמה וטובה וקדושה ונזכה לישועות נפלאות ובהרבה בכל עניינים נזכה כולנו קדושה וטהרה לכמה שתי יוצאי יצאים ויוצאי יצאי יצאים לכל הדורות שיהיו כולם צדיקים ונזכניות צר צונך השם באך באמת ובשלמות ובריאים ובריאות גופם ונושם ודעתם באמת שם ונזכה כולנו עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד ושכל אלו שם ישועה לירפוע השם באך שלחם מורה רפואה שם ונשבע 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 תגוף אל נערפה נעלה אל נערפה נעלה אל נערפה נעלהם אל נערפה נעלהם וכל אלו שצריכים להתחתן שם באך זכי אותם במהרה להתחתן שם תרה להקים בתים בני בנם ישראל שם תרה לכל דרות כל דרות שואת פרנסה תבשו פרנסה ושם צריכים לשואה שלום בית תבשו שלום בית שם באך מלא לטובה כל משאלות ליבנו לב כל עם ישראל לטובה וברכה אמן כן יהי רצון זכי כולנו שם מלא לטובה וברכה כל משאלות ליבנו אמן כן יהי רצון אני רוצה שוב להודות לרב הגאון הגדול הרב יוסף בן פורט שמזכה אותנו כל שנה שנזכה עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד להמשיך לזכות את עם ישראל בקדושה וטהרה ואת הנדיב הרב כץ שמזכה את הציבור שיזכו להרבות תורה וקדושה בעם ישראל לעולמי עד אמן כן יהי רצון כל טוב הרבה הצלחה יישר כוח גדול מאוד יישר כוח גדול מאוד כל טוב כל טוב השם יעזור בעזרת השם כל טוב כל טוב יישר כוח גדול מאוד כל טוב ברכתי